האם לאחר מייסה לחיילים הדתיים הלכתית, כאן מתחת להלכתי, היה מותר לעסוק בפינוי? לאור העובדה שהחיילים היו לא יותר מחברת הובלות. טוב, אני... זה בעיה שיש, שיש פתקאות כאלה שהן הנציגות של השואל, שאני לא יכול לראיין אותו. אתם יודעים שאני מאוד מתקשה להבין שאלות. האם לאחר מעשה לחיילים הדתיים הלכתי היה מותר לעסוק בפינוי, לאור העובדה שהחיילים היו לא יותר מחברת הובלות? לא הבנתי מה זאת אומרת שחיילים לא היו יותר מחברת הובלות. עכשיו אני מבין מה שאתה אומר עוד פחות. אני שומע שני דברים, מה שאתה אומר, מה שכתוב, שני דברים. כי פה זה לאור או הסיבה שהחיילים האלו היא לא יותר מאשר חברת הובלות. אתה אומר בעל פה שזה לא הנקודה, מאחר שלא החיילים עשו את העברה, אלא ממשלת ישראל היא זאת שעשתה את האווירה, כך אתה טועה, והחיילים הם לא עשו כלום. אתה מבין, במובן הזה הם חברת הובלות. הם לא היו חברת הובלות, הם היו חברת הוצאת אנשים מהבתים. חברת הובלה היא לגרש את האנשים מהבתים שלהם. חברת הובלה היא מעמיסה את התנורים והמקררים ומזיזה אותם ממקום למקום. לא שמעתי על חברת הובלה שמזיזה אנשים. אבל נגיד שהפרשנות שלך היא כוונת השואל, שסביר שזה זה. זאת אומרת, הבנתי. אז זה לא חברת הובלה, כוונה מאחר ש... עוברי העבירה זה היה ממשלת ישראל שהחליטה על הסרת הריבונות מהמקום, עכשיו היא מסירה ריבונות, וגם כתכף תגיד לצהל להזוז מהמקום, אז כדי להציל את האנשים מהאסון שיבוא עליהם מחוסר הדאגה הביטחונית, אז כל מי שעוזר להם לזוז מהמקום, ברצונם או שלא ברצונם, עכשיו מתעוררת השאלה אם לאחר מעשה, זאת אומרת עכשיו שאנחנו, אני לא מבין למה השאלה היא רק לאחר מעשה ולפני מעשה.
אני לא מבין,
הוא שאל,
נראה לי שהוא שאל לאחר מעשה דווקא
בגלל להציץ שהוא מתקן לשם לא צריך להיזהר יותר של
מה
הצבא היא
ומה שבא
זה, אני
לא מבין בגלל מה למה הוא הגיע דווקא לאחר מעשה. אבל
כאילו,
אחר מעשה... טוב, בקיצור,
מחקנו לאחר מעשה, לא משנה דווקא לאחר מעשה.
כן,
העיקר
של
לתת
תשובה, כאילו,
רוצה
כאילו...
כן, רק אני אפשר להבין את השאלה, אני לא יודע להגיד. אני לא יודע תשובות על שאלות שאני לא מבין אותן. אז בסדר, אז לא, זה לא מדויק לאחר מעשה, הכוונה. האם לחיילים דתיים הלכתית היה מותר לעסוק בפינוי? עכשיו יש לי עוד שאלה, אני לא מבין, מה זאת אומרת לחיילים דתיים, לחיילים חילוניים? גם לא מתכוון. אז מחקנו גם לאחר מעשה, מחקנו לדתיים. בקצרה, השאלה היא, האם לחיילים הלכתית היה מותר לעסוק בפינוי? מאחר שמסתבר שהם רק היו מוציאים לפועל באופן פרטי את האווירה שהיא לא נעשתה על ידם, אלא היא כבר נעשתה מראש על ידי הממשלה. זו הייתה השאלה. נגיד שזו הייתה השאלה, והיה וזו...
גם דווקא חיילים ולא שוטרים גם
עכשיו. בסדר, חיילים, שוטרים, סתם, זה אותו דבר. כל פנים, אנחנו נענה על השאלה הזאת, בתקווה שהשואל יתכוון אליה. אז כן, הלכתית לחיילים ולשוטרים אסור היה לעסוק בפינוי. למה? כי אמת שהאווירה הגדולה והנוראה של הבגידה בארץ ישראל, במדינת ישראל, בביטחון המדינה, בציונות, במוסר, באנושיות, בשפיות, בדמוקרטיה, הפשע הבלתי יסולח בכל הערכים האלה ודאי הוא של ממשלת ישראל. ומכל מקום, לא בגלל שהיא עברה עבירה נוראה ואיומה שלא תסולח, זה לא מותיר לאנשים לעבור עבירות קטנות ביחס לעוצמת העבירה הזאת, כי העבירה היא גם כן, אתה יודע מה זה עבירה קטנה, עבירה גדולה. ומכל מקום, כל חייל וכל שוטר שהוא בפועל פינה יהודי מביתם עבר עבירה חמורה של ביטול מצוות יישוב ארץ ישראל. כי אין לומר שמאחר שנשללה הריבונות, נפלה החלטה הפושעת של שלילת הריבונות של ממשלת ישראל מחבלי הארץ האלה שלנו, אז כתוצאה מזה היהודי שיושב שם הוא כבר לא מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, כי מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה המוטלת על החלת ריבונות כללית, שנאמר וירשתם אותה וישבתם בה, ובלשון הרמב"ן שלא נניחנה לזולתנו מן האומות או לשממה. שמזה משמע שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מוטלת עלינו כאומה, וממילא הביטוי שלנו כאומה הוא רק הצד הממלכתי המדיני שלנו, והחלטה הממשלתית היא זאת שמבטאת את רצוננו כעם ריבוני, וכעם ריבוני אנחנו יכולים להכיל את ריבונותינו או לא להכיל את ריבונותינו, כלומר להניח אותה ביד זולתנו מן האומות או לא להניח אותה ביד זולתנו מן האומות, ובזאת אנחנו מקיימים את המצווה של וירשתם אותה וישבתם בה, שמוטלת על הכלל ככלל, כעם, ולא על פרטים כפרטים. כיחיד הוא לא יכול להניח את הארץ או לא להניח את הארץ ביד זולתו מן האומות, כי זולתו זה לא מן האומות, זולתו זה מן האנשים. אבל המצווה הזאת היא מוטלת על הכלל ככלל, על האומה כאומה, היא המצווה שגם מצווה אותנו להיות אומה, להתאגד לכלל מסגרת ריבונית, ממלכתית, מדינית, ורק במסגרת זו אנחנו יכולים לקיים את המצווה שכולה כאן עם כל המפחות שבתורה, היא מצוות יישוב ארץ ישראל. שעל אף שכל מה שאני אומר פה זה אמת ונכון, בוודאי שזה עיקרה בצורתה המלאה של המצווה, כמו שמסביר הרמב"ן, מכל מקום הניסיון לגזור מכך שיחיד כפרט כשהוא מתיישב במקום או בונה בית או מטייל או נוטע עץ, הוא לא מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל כל עוד הוא לא נציג של הריבונות הכללית. זה טעות. כי נכון שקיום המצווה של יישוב ארץ ישראל, של היחיד, המטייל, העולה, הבונה, הגר, הנוטע, היא אינה באותה איכות ובאותו סדר גודל של עיקרה, צורתה, המלאה של המצווה של וירשתם אותה וישבתם בה. אבל זה נספח של המצווה, כי המשך המשפט של הרמב"ן שאומר שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ולמרות שהיחיד לא יכול להניח או לא להניח אותה ביד זולתו מן האומות, אבל לעניין או לשממה כן יכול, כי הוא מטייל, כי הוא בונה, כי הוא... כל זה מצווה יישוב ארץ ישראל. ואל תאמר שזה לא ממש מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא זה רק הכשר מצווה, זה רק נספח למצווה, זה רק בשולי המצווה, זה לא ממש, כי הגדר של המצווה מוטל על הציבור ולא על היחיד. כמו שפוסק גדול דורנו הרב אבינר שליטא, וזה אפרה מתחת כפות רגליו, אבל אני אומר לכם את מה שאני מבין. אז אני, יש לי פושייה גדולה על דבריו אלה, והריני לפרוס אותה בפניכם, ולא שמעתי תשובתו על העניין. אם כי תגידו, גדול כזה, בטח יש לו תשובה, אתם צריכים, רק אני לא יודע אותה. על כל פנים, הקושייה שיש לי על הגישה הזאת של הרב אבימר, אתם יודעים, אני יפחוש רטוש לעומת הרב אבימר, אבל כמו בבית המדרש, מותר להקשת. עכשיו אני נשאלתי, אני אומר לכם את דעתי, לא אומר לכם את דעת הרב אבימר. אז יש גמרא מאוד מפורסמת שאומרת שכותב אדם אונו על אונו בשבת על ידי אמירה לנוכרי אפילו על שדה שבסוריה משום מצוות יישוב ארץ ישראל. כולם מכירים את זה, נכון? כלומר שלמען מצוות יישוב ארץ ישראל לא העמידו חכמים את דבריהם שכמו שעשו בכל דבר, בכל מצווה, גם במקומות של דאורייתא, העמידו חכמים דבריהם של שבות, על שבות, שאמירה לנוכרי הם גזרו משום שבות, ופה לא העמידו דבריהם. משום מצווה יישוב ארץ ישראל, כך אומרים. כלומר, שאם יש לך הזדמנות ויש לך איזה שדה, שלא לדבר בירושלים, אלא אפילו בסוריה, רמת הגולן, סוריה, ויש הזדמנות לקנות את זה. רק זה אם אתם כותבים זיכרון דברים בשבת, אז אסור לכתוב בשבת. גם אסור להגיד לגוי תכתוב, כי אסור להגיד לגוי תעשה מלאכה בשבת. אבל מצוות יישוב ארץ ישראל דוחה את האיסור הזה שהוא אינו אלא משום תיקון דרבנן, ואומרת במקרה הזה כן תגיד לגוי בוא תחתום בשמי, וזאת מצווה, משום מצוות יישוב ארץ ישראל. עכשיו בואו נעשה פוקוס, נעשה זום על הדין הזה. מה עם סעיפי הדין? כתוב שבמקום שיחיד הוא נציג ממשלת ישראל לרכוש שדה בסוריה לצורך החלת ריבונות על סוריה, אז הדין הזה מותר. האם זה כתוב בזמן שקיים, האם תנאי בדין הזה בזמן שקיימת מדינת ישראל, או במסגרת זאת רחבת שטחי המדינה? לא נזכר בכלל. יתרה מזאת, האם נכתב בתור תנאי להלכה הזאת שכל זה מדובר על יהודי בחוץ לארץ? למי מותר לקנות שדה בסוריה באמירה לנוכרי בכתיבה על חוזה בשבת? רק למי שלא קיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, ועל ידי זה מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל למשל, אדם כמוני, שמקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל בהידו, כי אני גר בירושלים, והכל מעלים, כמו שהכל מעלים לארץ ישראל, הכל מעלים לירושלים, זה שיא מצוות יישוב ארץ ישראל. אז לאדם כמוני, האם כתוב בהלכה, לך, אם תרצה עכשיו לקנות שדה בסוריה, אתה כמו מקיים את המצווה בעידו, לא בשבת. לא נפקע. יוצא שאדם כמוני בזמן גלות שמקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל בעידו, רק עכשיו יש לו אובססיה כי הוא רוצה לקנות שדה בפאתי דמשק בשבת, יש לו הזדמנות פז. ומשום מצוות יישוב ארץ ישראל איתירו, יוצא שזה נקרא מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל זה לא הכלל, זה לא ציגות הכלל, וכל הערך המוסף של יישוב ארץ ישראל זה לפרט שהוא כבר מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. ואם זה נקרא שעל ידי שהוא קונה את השדה הזה הוא מקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, נגיד והתבטלה לו ההזדמנות הזאת, חז"ל בדיכאון אומרים, וואלה, הפסדנו את מצוות יישוב ארץ ישראל. לא הפסדנו, לא הפסדנו כלום, מקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל בירושלים, מקיימים, מה קרה? מסתבר שהפסדנו את מצוות יישוב ארץ ישראל. והיה, ומי שימנע את החוזה הזה זה חייל, שהוא יחטוף לו את העת, יחזיק לו את זה ככה עד מוצאי שבת, ואז אומר, אם כך אני לא חותם. ואם החייל עשה את זה במצוות הממשלה, אז זה נקרא שהוא לא עשה עבירה? זה נקרא שהוא לא מנע יהודי מתקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל? אתה אומר, אבל הוא לא עשה את זה ברצונו. הוא היה שליח. הוא שליח? יש שליחות לדבר עבירה? אין שליחות לדבר עבירה. הוא עבר עבירה. תגיד מסכן, תגיד תינוק שנשבע, תגיד אנוס, אני תגיד לא עמד בלחץ, תגיד הוא פסק על פי הרב אבינר. אתה יודע מה? אם הוא פסק לפי הרב אבינר, ניצל מדינה. היא אומר מותר אנוס, אז הוא אנוס גמור. טוב, אז הוא אנוס. שורה תחתונה, הוא אנוס. עבר עבירה באונס, זה הגדרתו. אסור היה לו לעשות, זאת אומרת. סיכום, תשובה לשאלה. האם מבחינה הלכתית היה מותר לעסוק בפינוי? תשובה, אסור לעסוק בפינוי. האם, עכשיו נשאל, מי שעשה חטאת שמנה, קרת, סקילה, חרם, שם תארו, מה זה? שום כלום. אנוס גמור, הוא אנוס. וואק, נדיע. אתם מבינים? מי שעסק בפינוי, אנוס, אנוס. אנוס בגלל שהוא טיפש, אנוס בגלל שהוא לא עמד בלחץ. אנוס בגלל שהרב אבינר, אמר שזה מותר. ואם גאון עולם, כרב אבינר אומר שזה מותר, הציל את כל, את כולם מימים יגינו. למרות שאני חושב שהרב אבינר טועה. אבל הוא פוסק, גדול גדול דורנו, ומי שרוצה לסמוך עליו, אני יכול להגיד לו שיסור לי לסמוך עליו? אז יצא לו, תמגיעינו. עכשיו הרב אביניר לקח על עצמו דין וחשבון, כולם הסתתרו תחת נפיו של הרב אביניר, הוא כבר הסתדר, יש לו כל כך הרבה זכויות, בעזרת השם, כל יהיה בסדר. אבל בעיקרון, בשקלא בתריא של תורה, אז אני אומר ככה, לא מבין מה שאמר הרב אביניר, ואין סיבה. סליחה? עד כמה שאני יודע, זה הנימוק שאמרתי. זה מה שאני יודע, ייתכן שאני לא יודע מספיק, צריך כמובן של תרב ביני. אבל הנימוק שאני הבנתי מרב ביני, זה הנימוק הזה, שמאחר שהמצווה היא, כמו שהרב ציד היה מלמד אותנו, על בסיס הרמב"ן, שלא נכנה ביד זולתנו מן האומות ולשממה, זה מצווה. המוטלת עלינו כאומה, ובמקום שמי שעשה את האווירה בלתי תסולח הזאת זה ממשלת ישראל, אז עכשיו הפרטים הם לא עוברים עבירה. כמובן, מי שבור לב יותר מהרב אבינר על המציאות הזאת, והוא בעצמו אמר, איך היה לכל לעשות דברים? זה לא עבירה לראות באמא זה, לא עבירה. כשנראה אותך עושה את זה. יכול לעשות דבר כזה. לא עבירה. מבחינה הלכתית, זה בסדר. אז מה? אז אתה יכול לעשות דבר כזה? אז זה ודאי שאומר הרב אבינר, שאי אפשר לעשות דבר כזה. עכשיו אנשים משום מה התגלה שהם דווקא יכולים לעשות דבר כזה. אז בעיה, זה שחיתות, זה קלקול, זה, אני לא יודע מה אני אגיד לך, מי שהיה שם, איך אמר לי אחד מהם, אני מרגיש עוד קין על מצחי, זהו, לא צודק. אבל הוא לא גרוע בעיניי מכל העם חילונים האלה, מחללי השבת ובועלי הנידות ומנבלי הפיות ואיך שהם חיים. אז מה אנחנו אומרים עליהם כל הזמן? מה אנחנו אומרים על האומללים האלה? אנוסים, יש לנו רשימות של כל מיני בסיסים הלכתיים, מדוע אנחנו באים טענות אליהם. מכל מקום, מעשה כזה נעשה על ידם, אז הם זה עשה. זה לא, אין פה שום כבוד. זה משהו שבן אדם יצטרך לחיות עם זה עד יומו האחרון. ואנחנו נלמד עליו זכות, אתה מבין? אם זה היה אני, והיית מלמד על עצמי זכות, הייתי מוכן למות בשביל לא לעשות דבר כזה. עכשיו שזה עשה מישהו אחר, אני אין דרכי לומר לאדם ישראל, אתה חטאת. ולעשות לו חשבונות, שמע, אתה התנהגת ככה, די, אני... זה לא דרכי. כי אנחנו גדלנו מבית מדרש כזה שהוא מה שנקרא אוהב ישראל ומתעמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, הוא קרבן התורה, ואהרון מעולם לא אמר לאדם ישראל אתה חכב. במקום שעכשיו נמצאים ציבור כזה רחב של המון חיילים, בולבלים על כל הנפש רוח הנשמה שלהם, והשכל שלהם. אז מה יש לך להגיד, אתם רשאים, אתם עשיתם, לא מדבר איתך. לא, זה לא מציאות. זה שיש לב מר לכולם, הוא בא לך חייל ואומר שאני לא ישן בלילות. מה אני אגיד לו? אז תישן, אני יכול להגיד לו תישן? לא יכול להגיד לו תישן. הייתי אומר, גם אני לא הייתי ישן בלילות. גם אני לא ישן בלילות. יכול פחות, יש לו מצפון כואב. לזכותו יאמר, למי שאין מצפון כואב. אז אני אלמד עליו זכות. כמו שאני מלמד זכות על כל מי שאני צריך ללמד זכות, ועל כולם צריך ללמד זכות. צריך גם עליו ללמד זכות. אין שום עניין לקטרג, ואין שום עניין לחפד, וצריך פברק זכויות מתחת לאדמה. פברק אותו. כן, איך קוראים לך?
חזן.
כן.
אם המדינה עשה רבונות והחליטה שהיא יוצאת משם, כל מצב, יכול להיות שהחייל מחויב שאם לא האנשים שם ימות, יכול להיות שהוא מחויב להוציא אותם.
זה ככה, אם צה"ל נסוג מהאזור ומפקיר את האזרחים לגורלם, עכשיו יכול להיות שלפנות אותם זה חובה, כי אחרת הם ימותו. אתה צודק, אבל זה לא בגלל החלטה של ממשלת ישראל, כי לא בגלל החלטה של ממשלת ישראל לראשי צה"ל היה מותר לקבל את ההחלטה הזאת. זו הייתה החלטה אנטי-תורנית, אנטי-אמונית, אנטי-מוסרית, אנטי-דמוקרטית, אנטי-ציונית, אנטי-ביטחונית, אנטי-שפויה, אנטי-שכלית. אם יש עוד איזה אנטי? גם כן. ואתה מצפה מראשי צה"ל שתפקידם זה צבא הגנה לישראל. זה הגדרת המושג צה"ל. תפקידו של צה"ל הוא נוצר למטרות הגנה על ישראל. ופה המערכת הממשלתית עשתה פה פשע ופנתה לצה"ל לתפקד לא כצה"ל אלא כחברת כוח אדם לביצוע פרויקטים אנטי דמוקרטיים ומניפולציות חמורות שלא היו כדוגמתם, כי תחת הכותרת של דמוקרטיה, מילוי פקודה ומשימה ויהוד לאומי ותפקיד וציונות וכדומה ועוד, השתמשו פה במניפולציות אורווליאניות, השתמשו במילים קדושות, ריקנו אותם מתוכן, השתמשו בהם במשמעות הפוכה. והצבא הקטין ראש, ראשי הצבא הקטינו ראש, שחררו עצמם מאחריות, אמרו, החלטה, חוק, ציונות, דמוקרטיה, הצבא ושאר מילים קדושות, במקום להודיע לראש הממשלה, ראש ממשלתנו, כבודך הרם והנישא, מאוד נהיה זהירים בכבודך, אבל הדבר הזה לא נוכל לעשות. זה מעשה אנטי דמוקרטי, אין לך מנדט מהעם, וממילא זה לא תפקיד של הצבא. בהכרה הביטחונית אומרת שאין עשה דבר כזה. אז אמר את זה הרמטכ"ל הראשון בחצי פה, וגם לא היה גבר עד הסוף, וקיבל אותה משני הכיוונים. גם העיפו אותו, וגם היה אומר שהיה עושה את זה אם לא היו מפעים אותו. אז יצא חלש מכל הכיוונים, קצת טוב במה שעשה את תפקידו ואמר שאסור לעשות את זה. הרמטכ"ל הנוכחי בגד. בגד בתפקידו כרמטכ"ל. כתוצאה מזה, ברגע שנותנים את הפקודה שאסור היה לתת אותה לצה"ל להפקיר את חיי התושבים ולסגת מהמקום, ועכשיו נמצאים שם תושבים, אז אני מוכרח להגיד לכם, אני נולדתי במקום שנקרא כפר דרום. שם נולדתי. וכפר דרום בשעתו, כשנולדתי, הוא היה נקרא כפר דרום, כיום זה נקרא בני דרום. אבל כפר דרום ההוא, זה היה מקום שלשם פונו תושבי כפר דרום, והם פונו, לא ציוץ, פונו כי זה היה באמצע הקרבות, והרבה יישובים פונו. פינו את הנשים, הילדים, ואחר כך גם נסוגו הגברים, תוך כדי אש. אף אחד לא אמר שזה אסור לעשות, מצוות שומרת ישראל, בגידה, חס וחלילה. כי יש מצב, אתם יודעים, במלחמה. צהל נסוג, נסע. זו הייתה ברירה, וגם היה מצווה להתפנות. אין שום מי שמת במלחמתו על כיבוש ארץ ישראל, הלוואי והזכה להיות במדרגתו, הלוואי והזכה למות על זה. ודאי שכי מצווה עצומה, עצומה, אבל אין שום עניין להרוג את עצמך. אם אתה מת, אתה לא מקיים מצווה על כיבוש ארץ ישראל, אתה מבין? אין שום עניין למות בארץ ישראל, יש עניין לחיות בארץ ישראל. והיה למען חיי ארץ ישראל, מתת אשריך ואשרי חלקך. אבל מכל מקום, הנה אני מביא לכם דוגמה חיה, שיש מצב שוודאי שמצווה לפנות, להתפנות, לפנות וכו', אבל במקום שאין סכנה ביטחונית זה לא מותר לעשות. במקום שממשלת ישראל נתנה פקודה צינית, אנטי דמוקרטית, פסבדו חוקית, השתמשה בכל התרגילים שלה בשביל, עכשיו צהל בא ואומר, תפנו כי אחר כך אנחנו נפנה. לא, אני עדיין נמצא פה ואני רוצה כן מצוות שומרת ישראל, וכל מי שמגרש אותי, הוא מבטל אותי מצוות שומרת ישראל. וזה עבירה. עבירה כללית, עבירה חטאת הקהל וחטאת המערכות וחטאת כל אחד שנותן יד לעניין הזה. מאחר שאנחנו אומרים את כל הדברים האלה, אני רוצה להעיר עוד הערה, כי אפשר להבין מדבריי דברים לא נכונים, והסוגיה היא סבוכה ומורכבת. אז מאחר שאני פורס בפניכם את דעתי, אני אפרוס אותה עד הסוף. מה שאני אומר, שאסור לעשות את המעשה הזה, ואסור היה לעשות את המעשה הזה, לא ייתכן. כמה אני אותי מבחינה הלכתית? גם מבחינה הלכתית, הנה אפילו הרב אבינר שאומר שמבחינה הלכתית מותר, אז הוא אומר לא לעשות. אז מה מבחינה הלכתית מותר? יש נבל ברשות התורה, אומרים שאתה לא יכול לעשות, זה דבר מטורף. אני אומר שגם מבחינה הלכתית היה אסור לעשות. זה ממש לא משנה, כי אין ממש מחלוקת מעשית, משתי סיבות. א', מי אני שיחלוק על הרב אבינר? בית, לא גם בבית המדרש, אני ככה מתפלפל כמו שאני עושה לכם. למעשה, אין, במדיניות המעשית אין מחלוקת בינינו. מכל מקום, אין כוונתי שמותר היה לסרב פקודה. לא מותר לסרב פקודה. כי תבינו היטב, בואו נגדיר מושגים קודם כל. סירוב פקודה, הגדרת המושג סירוב פקודה, זה מתי שאדם בתוך עמדה צלולה אידיאולוגית בא ואומר, הפקודה הזאת אני לא ממלא אותה. עוד יותר הידור של סירוב פקודה זה מתי שעומדת הפקודה ועושים ידיים, אני, אתה, כולנו יחד סרבים. הדבר הזה אסור, אסור לסירוב פקודה. למה אסור לסרב פקודה? אז כדי שתבינו לאן אני חותר, אני אגיד דברים קצת פרובוקטיביים, קצת מוזרים, שלא צפויים. זה אסור לסרב פקודה משום ביטול מצוות יישוב ארץ ישראל. כי כתוב בתורה, וירשתם אותה וישבתם בה. ומי שמסרב פקודה, הוא מבטל את המצווה השקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שהיא וירשתם אותה וישבתם בה, שהיא מצוות יישוב ארץ ישראל. הכיצד? כי אין יכולת לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל בצורתה, בשיעור קומתה, במלוא משמעותה, אלא רק על ידי מציאות ריבונית כללית של העם, מציאות ממלכתית מדינית המתבטאת לא בתיאוריה ובדקלרציות על הכרזת מדינה, אלא שיש כיסוי להכרזת המדינה, וזה היכולת של הקבוצה הריבונית להכיל את ריבונותה, וזה באמצעות צבא. יש צבא, יש מדינה. אין צבא, אין מדינה. אין מדינה, אין מצוות יישוב ארץ ישראל. לא מדויק, יש לפרטים. לפי שיטת הרב אבינר, אין. אבל לפי שיטתי, יש. אבל גם אני מודה לרב אבינר שעיקר המצווה וצורתה ולכתחילה וכל עניינה והשאיפה זה המדינה, והפרטים זה סעיפי המצווה שהם, אני אומר, הם דאורייטה. אבל זה עדיין, גם בדאורייטה יש עיקר המצווה ויש סעיפיה ויש דברים כאלה. כל פנים, ודאי שבירשתם אותה וישבתם בה, זה חשוב לאין שיעור, לא יודע, לאין שיעור, חשוב יותר מאוד מאוד מאשר מצוות הפרט. סירוב פקודה זה ביטול מצוות הכלל, חמור מאין כמותו. הכיצד? כי כשאתה קובע נורמה של סירוב פקודה, ונורמה זה החלטה עקרונית, אתה, היה איזה פקודה בצהל ושמת ידיים, ארגנת, החתמת, הסברת, גרפת, סגרת במבטים, עיצבת, סרבים. אז אנחנו כולנו יודעים, הבנו אתכם, ימצאו מי שעל פקודה אחרת יעשו את זה. זה סוף הצבא. זה סוף הצבא. ואם תגיד, אל תיסחף, זה פתטי, וזה שקרים שמפיצים אותם, זה לא סוף הצבא, ואנחנו מכירים את זה. נכון, אני מקבל את זה. נכון, נכון. מי שמכיר את השטח טוב יודע שאפשר להגיד, רבותיי, זה לא פקודה ביטחונית, תנו לי מצווה להיכנס לעזה, להרוג את עצמי בשביל לא יודע מה, בשביל כל דבר ביטחוני. 80%, 90%, 98% של חיילי צה"ל יבואו ויעשו את זה. ואל תגידו לי, יגידו, אתם לא עשיתם זה, אנחנו נעשה את זה. צבא יחזיק מעמד עם אלה שיגידו לא נעשה את זה. אני חושב שזה באמת מה שיקרה. מכל מקום, למי חש מבית. זאת אומרת, יש בו צד, יש פה צד שאתה עשית פה מעשה של ערעור על הסמכות הפיקודית בצד. הנה מעלה את נימה. הדבר הזה נכלל צדק בעוצמה הפיקודית, לא יצא. עכשיו תדעו לכם שאני ערעור העוצמה הפיקודית, זה מה שאמרו בני גד ובני ראובן, אשר ימרה את פיך יומת, רק חזק ואימת. מסביר את זה הנציב, אני חושב שאנחנו נצטרך ללמוד את הנציב הזה, כי אני כבר שואל על ימין ועל שמאל, ואני רואה לבושתי ולתדהמתי שבני תורה לא מכירים את הנציב הזה. רוצה להגיד תלמידי חכמים, אם כי לפעמים גם עולה לי חשד שאפים תלמידי חכמים, אבל בעיניי מי שלא מכיר את הנציב, תמיד חכם הוא לא, הוא לא יכול. וזה נציב מאוד 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 חשוב. כוונתי לנציב על השאילתות בחלק ג' קוף מ"ב סעיף קטן ת', זה הסעיף. בעזרת השם באיזו הזדמנות אני אגיד ללמוד את זה איתכם. בשאילתות, שאילתות רב חי גאון, חלק ג' קוף מ"ב סעיף קטן ת', מצוין שאתם רושמים, אם אתם לא תחכו עד שאני אלמד אתכם את זה ותלמדו את זה בכוחות עצמכם, מאוד טוב, מאוד טוב, מומלץ לכולם. זה מה זה? אתה לא יודע את זה, אתה לא יודע דברים מאוד יסודיים וחמורים מאוד שתעלו לטעות בהם, למשל בסוגיה הזאת שעכשיו אנחנו מדברים. כל פנים, על ערעור הסמכות הפיקודית בצבא ישראל, יש לזה לשיטת הנציב דין של רודף של כלל ישראל. מותר להרוג אותו בממשלה. או שם מסופר על בני גד ובני ראובן שאמרו לו יהושע, אשר ימרה את פיך יומת, למה? רק כדי שאתה תהיה חזק ואמץ. כי אם אתה תתחיל לתת פקודות ונגיד, רגע, אם אני אתן את הפקודה, אולי אני לא אתן את הפקודה כי הם לא יסכימו, אולי הם לא יסכימו. אין, הצבא כבר יכול לתפקד ככה, כי זה מה שנקרא פוליטיזציה בצבא. הכנסת פוליטיזציה בצבא זה סוף הצבא. זה עושה את השיקולים לא ענייניים, לא ביטחוניים, וזה מעשה רדיפה לכלל ישראל. למה? כי מתי שעושים שיקולים לא ענייניים, לא ביטחוניים, יהיו אנשים שישלמו על זה במחיר חייהם. אם לא עכשיו, בעוד שנה, ואם לא בעוד שנה, בעוד 40 שנה. וזה נקרא רדיפה לכלל ישראל. אז תדעו לכם שארגון של סירוב פקודה זה דבר חמור מאין כמותו. זה ערעור או סדק בתפקוד הצבא, וגם תגיד, הצבא יספוג את זה. אתה לוקח את זה ככה על אחריותך, דע לך לכל הפחות שכל אדם צריך לזון מפרצוחה כשאתה מדבר את זה. כי זה דבר חמור מאין כמותו. סוגיה חמורה לאין כמותה, ונוגעת עד לכדי נפשות. ויתכן ואתה חייב על זה, ויתכן ואתה נכנס בגדר של עודף את כלל ישראל. אז כשאתה מגיע למצב כזה של אתה נמצא בהוראה שנותן לך הצבא, פקודה פושעת בכל הרמות, כמו שפירטתי אותה מצד אחד מקודם, אבל לסיכומו של דבר עכשיו הצבא נותן את הפקודה, והיה והצורה שאתה מתנגד לפקודה זה בצורה מאורגנית, סירובית, בוטה, עדה אלטרנטיבית, זה דבר חמור. ואתה נמצא פה בין הפטיש לסדן. אתה רוצה להינצל מבגידה במצוות יישוב ארץ ישראל ונופל בה. אתה בעצמך. ושוב אני חוזר. חבל עזה, צפון השומרון, חלקים מנשמתנו, בית חיינו. ומכל מקום יש משהו יותר יקר מהם. אני יודע איך להתבטא, להתבטא דבר אחד שהוא שתיים. יש דבר יותר יקר מהם, זה כל ארץ ישראל. או מילים נרדפות לזה, הצבא. אין צבא, אין מצוות יישוב כל ארץ ישראל. התעררה הסמכות הממשלתית. התעררה הסמכות הריבונית. הריבונות מתערערת. מצוות יישוב ארץ ישראל מתעררת, כולה. אל תמהר להציל את החלק על ידי סיכון הכלל. על כל פנים, תהיה מודע לדילמה שאתה נמצא בין הפטיש לסדן, ולא אתה רק לאול, לא יקום ולא יהיה על גופותינו גוש קטיף. נכון, בטח. עומדים לכרות פה איברים חיים מנשמתנו. אבל תבין את עומק המצוקה שבה אנחנו נמצאים. כי יראו על סמכותו של הצבא, זה דבר חמור מאין כמותו. נגזרת מתמונת המצב, צורת ההתייחסות של כל חייל. זה שחייל מתעלף מול הדילמה הזאת, זה הדבר הכי טבעי. זה מה שהייתי מצפה מכל חייל שפוי בשכלו ומוסרו שמבין מה שמתרחש פה לעשות, שהוא מקבל הוראה כזו. איך הוא יכול לעשות אותה? איך הוא יכול לא לעשות אותה? שיקרא לקבן, לא במשחק, במציאות. זה לא סירוב, זה מציאות מטורפת. זו העמדה. עמדה ללא פתרון, ועמדה ללא פתרון. לא יכול לעשות צעד קדימה, לא יכול לעשות צעד אחורה. אני רוצה לעשות, לא יכול לעשות, זה המציאות שלי. זה כמו ששאול אומר לאבנר ולכל הצבא אשר איתו, הם יודעים, הם קובע את סדר האג'נדה הלאומית. יש לנו רק בעיה אחת למדינת ישראל, זה ברור. יש אדם אחד, קוראים לו דוד, זה הצרה שלנו. יש רק מטרה אחת, למענה נוצרה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מלכות ישראל וצבא ישראל, וזה לחסל את דוד, זה ברור. כולם גויסים למשימה הלאומית הראשונה במעלה. הייתה לנו פרשייה כזאת, זוכרים?
קונן.
אבל יש לי שאלה, את צודק, אני באמת חותר שם לנו, אבל אני אומר, אבנר, על הראש נפלת? אתה לא רואה שהוא משוגע? אתה לא רואה שהוא מטריף את המדינה? חייבים. אין לך מילה עם אדוני? שלח לו פתק, אתם יחד שם, כמה ישיבות צבאיות עשיתם שם ביחד כשהיית שר צבא ברומא? שלח לו פתקה, יאללה, מה אתם בכלל הולכים אחריו לנו? אתם לא רואים שום תורה? למה אתם הלכתם אחריו? תגידו לא עכשיו, זה לא תפקיד צהל, זה לא תפקיד המניין, יש לנו פלישתים, יש הרבה דברים, אדוני המלך, זה לא. אתה לא מצאת את הצבא עושה את זה, לא צבאת, לא מצאת אותם אומרים את זה, לא מצאת את דוד מארגן את זה. למה לא? זה פיקוח נפש של דוד. דוד מוכן להכניס את עצמו לפיקוח נפש ולא לעשות את זה. זה על אותו סעיף של מי ישלח ידו ומשיח השם וניקה. זה משיח השם, הוא מטורף. גם השם מאס אותו, גם אתה המלך. הוא משיח השם, אבל הוא מטורף. משיח השם. הוא משגע את המדינה, משיח השם. אז תעשה מה שהוא מצווה, גש אליו ותגיד, אדוני המלך, שמעתי שאתה מגדיר אותי כרודף, בוא תהרוג אותי. זה לא. משיח השם, לא יכול לפגוע בו, לא יכול לפגוע בכבודו. אבל אסור לעשות את מה שהוא עושה, זה לא נכון. זה לא נכון. אז תגיד לו, אתה מטורף, זה לא נכון מה שאתה עושה. אסור ככה לדבר למשיח השם. אחרי מי יצא מלך ישראל לרדוף, אחרי קורא אחד או פרוש בערי, כבוד, סגנון הדיבור כבוד, הוא מטורף, רשע. אסור לקרוא לו רשע, אסור להגיד שהוא מטורף, אבל הוא כזה. אז מה? לא כל מה שנכון מותר לדבר. שמעתם הלכות לשון הרע? אז מה אם זה אמת? יש מה שמותר לומר, ויש משהו חמור יותר מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה וכפירה. זה אמת שאתה אומר אותה, רק זה לשון הרע, ואסור להגיד את זה. ולבזות את מלכות ישראל, הרשעה, פושעת, הבוגד, הכל נכון, אבל להגיד לו אתה בוגד, אתה רשע, אסור. מגיע הרגע קריטי, תפגעו בהם, הם כהני נוב, לכולכם ייתן בנישאי שדות, ידעתי, אתם כולכם בוגדים בי. אז מה הם אומרים לו? אתה מטורף אדוני המלך? מסרבים אדוני המלך? לא. ולא אהבו. לא אמרו כלום. רק עומדים שם עם הקשתות. לא אהבו. די. אי אפשר לזוז. אז למה הלכתם עד לפה? כי אי אפשר לא ללכת. זה מלכות ישראל. זה הדילמה. רק תשימו לב, זה נכתב בתנ"ך, וכולנו יודעים את זה מגיל 5. למה זה נכתב בתנ"ך? כי התנ"ך הוא חובב רומנטיקה, נוסטלגיות. זה הלכות, זה הלכות ציבור, זו נבואה שהוא צריכה לדורות. זה בא להדריך את עם ישראל לדורות מה היחס למלכות ישראל מטורפת, שמערברת את המדינה וכו', ואיך מתייחסים אליה, ומה קורה בצבא במצב כזה. חז"ל אומרים שאבנר היה לו בסדר, היה לו למחות ולא מחה, הוא שילם על זה ממחיר חיה, משמעי, כי היה לו למחות ולא מחה. היה אבנר רמטכ"ל, וצריך שם בחדרי חדרים תפוס את ראש הממשלה הזה, תפוס את המלך הזה, ולהגיד לו, אדוני המלך, תחיה לעולם, תעשה את כל מה שאתה רוצה, אנחנו נאמנים לך, את לא תנשמה. אדוני המלך, זה לא נכון, זה לא ביטחוני, זה לא הבעיה של המדינה, זה לא הייעוד של הצבא, אסור לנו לעשות את הדבר הזה. אנא, אדוני המלך, אל תיתן לנו את הפקודה הזאת. היה צריך להגיד ככה, זה נקרא למחות. הוא לא אמר את זה, הוא לא עשה. לא מספיק שלא תעשה, אתה גם צריך להגיד למלך למחות. למדנו, ראשי הצבא פה חטאם, כמו שאמרתי מקודם, גדל יותר, הם אחראים, היה להם למחות. המחיה מחאה לא צריכה להיות בחצי פה, מחאה מתוך כבוד למלכות ישראל, כבוד לממשלת ישראל. מחאה. ובטח לא ביצוע אילם של העניין, שזה חטא כבדה. כל מקום, זה לא באמת הנושא של אף בן אדם עכשיו לבוא ולעשות פה רשימת חטאים. אין חטא בדציבל 8, זה 7, זה חיצור. אני רק בא לא בשביל באמת שאנחנו עכשיו נעשה פה את רשימת הפושעים וזהו. זה לא נושא שלנו, לא בגלל שאני חושב שלא צריך להציל את עם ישראל מראש הממשלה הזה שלנו, וודאי שצריך להחליף את ראש הממשלה בהליכים דמוקרטיים. אבל חוץ מזה, תפקידנו לבנות את עצמנו לעתיד כעם, ולחפר על כישלונות עבר שאנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו, בסיומו, השם ירחם, אני מקווה שבסיומו, ואני הלוואי ולא אתבדה, של אחד הפרקים האפלים ביותר של ההיסטוריה הישראלית אולי אי פעם, על גניבת, ואני אומר, הדבר האפל שהוא חמור בעיניי יותר מאשר הבגידה בגוש קטיף, והבגידה בעם, בגניבת המדינה, בגניבת קולות הבוחרים, במניפולציות אנטי דמוקרטיות, דיקטטוריות, שהשתתו פה על המדינה בצורה יותר אפלה, בניצול מערכת המשפט והתקשורת וכל המערכות, הפרקליטות, כולם קרסו. אנחנו נמצאים פה בדיקטטורה אפלה, מניפולטיבי, שהעם עומד מולה אפתי. זה דבר מזעזע, דבר אפל, אסון. עיקר הקריאה שלי כשקראתי אתמול זה היה על זה. אבל מכל מקום, הנושא שלנו זה לא עכשיו להתבחבש בתוך המיץ של המרירות שלנו על התקופה הקודרת שבה אנחנו נמצאים. תפקידנו להשתמש בכל זה כמנוף אדיר לפריצה קדימה, והקדימה הוא ודאי קורא לנו, ודאי תובע אותנו. זה קשור במה שאנחנו לומדים, בזבזיה, מסמסיה, קסקסיה, שר אליי, אומר לי, זה מתרחש. ברור שזה מתרחש. ומזה אז, מי ששומע את המהלכים הפנימיים, הוא יכול להתעודד מאוד. יכול לחוש איזה עוצמות הולכות ומתגלות פה. איזה תקופת זוהר הולכת ומתגלה פה. מותנית גם בנו. אם נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שאנחנו כנראה מוכשרים לעשות. כי מן הסתם הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו לחיות בתקופה כזאת בשביל שנהיה שבלולים מאוחים, מייללים, מאחרו אותנו, דיכאו אותנו, פשעו בנו, עשו לנו זה, 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 וגם זה. זה מה שאנחנו רוצים. קיצור, את הילדים המופרעים האלה תשאירו, לא בשביל זה אנחנו נוצרנו. אנחנו נוצרנו, זהו, העתיד בפנינו, כל עוצמות הנשמה בפנימיותנו, ואנחנו עכשיו צריכים להצליח לתרגם את זה קודם כל בתודעה שלנו, בהבנה שלנו, מה אנו, מה חיינו, מה היו הכישלונות ההבנתיים האישיים שלנו, שהם היו רבים, בהבנת תורתנו, בהבנת ערכים, בהבנת מדינת ישראל, בהבנת עניינה, בהבנת קדושתה, בהבנתה כיסוד כיסא השם בעולם. סיסמאות רבות. מבינים את המילים הקדושות האלה? אין קץ לבירור שצריך לעשות. עד רבה, כישלון שכאן פה אנחנו נכנסנו למין צנטרפוגה אלוקית כזו, פירקה את כולם לגורמים. כל אחד התגלה בדיוק מה יש בו, מה אין בו. צדיקים, בינונים, רשעים, כולם. כל אחד התגלה. צדיקים התגלו כיותר צדיקים מצדיקים. אחר כך התגלו כמה צדיקים. כן הלאה. כל פנים, הכל עכשיו צריך, הכל הולך ומתברר, וצריך להתברר עוד יותר. ותפקידנו לברר בצורה שכלית, מוסרית, רוחנית, את תפקידנו. זה באמת מה שמעניין אותה. כשאנחנו עושים פה עכשיו את איך קוראים לזה, מגדיר החטאים, זה מעניין אותנו, זה שטויות. אם זה רלוונטי, שנדע את זה לנו, כל אחד אישי, נקווה שלא נעמוד עוד פעם בזוועה שכזאת, אבל מכאן ואילך נדע מה אסור לעשות, ואיזה חומרת מצב שאסור, אסור לעשות דברים כאלה. אז זה לגבינו, שיום אחד נהיה רמטכ"ל, מישהו מפה, אז שהוא ידע והיה ויקבל פקודה כזאת, הוא לא יקשט, כמו שהרמטכ"לים פה נכשלו, זה טוב. אבל זה לא עכשיו הנושא שעכשיו ישמור תינה על הדמות הזאת, דמות הזאת, דמות הזאת, כי לכל העם בשגגה. וכולם אנוסים, וכולם, קיצור עכשיו תפעילו את כל הסברות של לימוד זכות, מכל הכיוונים שבעולם, ומי שילמד זכות, ילמדו עליו זכות מן השמיים. ומי שיעסוק פה עכשיו מחשבות, הוא זה, והוא זה, והוא זה, ילמדו גם את זה עליו מן השמיים. כי זה לא פשוט דרכם. וחברינו האישיים שנכשלו, אומללים. אני לא חושב שתפקידנו עכשיו להקל מעל מצפונה ולהגיד להם, לא, זה נורא, לא נורא, זה בסדר, בסדר. תפעמם, אני לא אחזור בתשובה. אני לא אגיד להם זה בפרצוף. שכל אחד יעשה חשבון נפש שלו בינו לבין עצמו. ומכל מקום, החשבון הכללי של מה שלאדם זר, אנחנו אומרים, צריך ללמד עליו זכות, גם על חברינו אלה. אנחנו מאוכזבים מצורת התפקוד שלהם ונכשלו ולא בסדר. יש די זכות, זה לא... זה מעשה היום, היום, היום ונורא. אבל מכל מקום, בן אדם נפל בחטא, אז הוא לא עכשיו צריך לגמור את עצמו, אני גמור, זהו, חטאתי. חטאתי, זה לא בשביל תגיד חטאתי, אז אני בחטא. תתוודא, תכיר בחטא, תחריץ, לא שוב עוד שוב לכסלה, תלמד את הסוגיה טוב, ומכאן ואילך לא תשוב עוד לכסלה. זה תפקידך. ימים נוראים באים, חודש התשובה, תצא בעזרת השם מיום כיפור, כרחלים שעלו מן הרחצה, שכולה אין בהם. זה תפקידנו, זה עניינו. טוב. כן. טוב, מרוב התלהבות שכחתי מה שרציתי באמת להגיד את הכוח, זה בדיוק, על זה רציתי לדבר, אז מרוב התלהבות שכחתי. כל פנים, הלוך אלי מייסה, אז אני חושב, וגם ככה הדרכתי את חבריי, אלה שעלו אותי, במעגל ראשון, תתעלה, תמות, אתה לא יכול לעשות את זה. חוץ ממעגל ראשון, אתה לא יכול לסרב. כי תבין, זה פח ופחת, פח ופחת. אתה לא יכול לעשות, וזו זוועה שאתה במסגרת הזו, אבל מכל מקום, דע לך, סירוב גורף, זה בעצמו ערעור על ריבונות מדינת ישראל בתוקף המציאות הכללית שלנו פה בעולם. יכול לפחות, אני לא אומר הריסה, אני לא מתכוון לסחוב. אני מתכוון להגיד, יש פה פגם. וזה כמו, זה כמו שאתה סודק את המנורה בבית המקדש, את המזבח בבית המקדש. אומר, אני לא יכול להקריב חזיר, אתה צודק. לעשות מעשה כזה זה הקרבת חזיר. אבל שים לב, אל תסדוק את המזבח. תגיד, הוא לא יתפורר. אבל לעשות בו נקר? אז אם להקריב חזיר, אני אעשה בו נקב. אבל אם אני לא מקריב את החזיר בידיים, אז אני גם לא יכול לעשות נקב. עכשיו, אם אני יכול לדבר על זה, תעזבו, תשלחו לי הביתה, תדבר עם הקצין הישיר, תסדר לי משהו אחר, שאני לא אהיה שם, לא יכול לראות את זה. אני לא יודע מה יקרה לי אחר כך בחיים. אתה יכול להגיד את האמת הזאת, תעשה את זה. והיה ואתה לא יכול. כי הקצינים לא נותנים. והמניפולציות שנעשו על ידי הרב סדן לשחרר את כל החבר'ה שלנו ממעגל ראשון, בשכר זה שהוא יקרא להם לא לסרב. עד להצלה ברמה הזאת, זה מה שהצליח להציל.
אבל יותר מזה אולי צריך.
אז תיזהר ב... תיזהר במזבח. זה גם מזבח. תגיד, אני הורס את המזבח. ראש הממשלה ושר הביטחון ורמטכ"ל ואלופים והמטכ"ל וכל שרשרת הפיקוד שנתנה את הפקודה הזאת, היא עשה את הצבא. אתה צודק. בטח היא עשה את הצבא. אז מה? כיוון שהם עושים את הצבא בחמש קילו, אז מותר לך לתקוע במזבח, במזבח הזה קודש קודשים מסמר? והם כבר עשו את הכל. נכון, לעומת מה שאתה עושה זה כלום. לעומת מה שהם עושים, מה שאתה עושה זה כלום. אז מה, אז מותר לך לעשות? זהו. מעגל ראשון אי אפשר לעשות. גם במעגל ראשון לא מסרבים, רק אי אפשר לעשות. מעגל שני... עד כמה שאתה יכול לעשות, תעשה. תגיד שאני גם לא מסוגל, אני מתעלף גם במגל שני. תאמין לי, אני הייתי במגל שני, הייתי מתעלף. יש אנשים לא מתעלפים. שלא יתעלפים. זו עידה. כן.
לא מתעלף מעגל ראשון, הרב אומר...
זה עצם הקרבת החזיר על גבי המזבח. עם היתר, בלי היתר, פסיקה הלכתית, רפתית. חזיר! אתה לא יכול, משתמשים פה בקודש הקודשים הזה ששמו צה"ל, משתמשים פה למבצע הזה, לא יכול להיות עם זה. אבל אני צריך, אני לא יכול לראות את מה שעושים פה לצה"ל, אבל אני גם לא יכול לעשות את זה לצה"ל. זה הדילמה שבה אני קרוב.